לכולם, חנוכה שמח, בואו שבוע שנזרה בשעה, נאמר כמה מילים לפני ההדלקה, נר שני של חנוכה, ברשות ראש הישיבה שחזר אלינו מארצות הברית, קיבלתם אותו יפה את ראש הישיבה? יפה. אז ככה, אנחנו כאמור נמצאים בערב נר שני של חג החנוכה, מוסיף והולך מיום ליום, ברוך השם, האור הולך וגובר, והימים הללו של חג החנוכה משתלבים לנו בדברים נוספים שהתרחשו בימים ההם בזמן הזה. לפני שבוע היה ממש ביום שני בלילה, היה ערב מאוד חשוב בעם ישראל, י"ט כסלו. שמעתם? יד כסלו. מה קרה בי"ט כסלו? מאורע היסטורי מאוד מאוד חשוב בעם ישראל. נפטר הרב משה צבי נריה, זכר צדיק לברכה, אבי דור הכיפות הסרוגות. והרב נריה, מי שמכיר, לפני מותו הוא אמר איזשהו משפט שאחרי זה הלחינו אותו למנגינה מאוד מרגשת: קדושה אני מבקש. מכירים? אני ממליץ היום אולי תוך כדי הדלקה, אחרי שנשיר מרצור וכו', אולי גם להוסיף את השיר הזה: קדושה, קדושה אני מבקש, קודש קודשים אני מבקש, תנו לי קדושת ארץ ישראל, תנו לי קדושת אהבת ישראל. המושגים קודש וחול, המושגים שאנחנו משתמשים בהם הרבה, נכון? מה זה קודש וחול? אנחנו מבינים שחול זה דברים חילוניים וקודש זה דברים דתיים. בואו נדייק שנייה את המושגים. חול זה דבר שאין לו ערך מצד עצמו, אלא הוא משמש כאמצעי שמשהו יחול עליו. כלומר, שאני למשל אוכל, ביהדות אוכל כשלעצמו אין לו ערך. מה המטרה של האוכל? שיהיה לי כוח ללמוד תורה. אתם מבינים? זה נקרא חול. חול זה משהו שדורכים עליו, כמו חול ים. אתה דורך כדי להגיע למשהו אחר. קודש לעומת זאת זה דבר שיש לו ערך מצד עצמו. המילה קודש זה מהמילה להקדיש, הם מקדישים משהו לבית המקדש. אתה אומר, החפץ הזה, נגיד אני אומר, הסטנד הזה, הוא כולו מוקדש לבית המקדש, הוא ישמש אך ורק לבית המקדש, ולא בשביל משהו אחר. בסדר? אני לא יכול להשתמש בחפץ הזה כדי לדרוך עליו ולעשות ממנו משהו אחר, אלא יש לו ערך אך ורק מצד עצמו. זה גם הרעיון של כיבושי אישה. הרי את מקודשת לי כדת משה בישראל, הקשר בינינו הוא אך ורק למען הקשר. אנחנו לא בקשר שהוא אמצעי לקשרים אחרים. בסדר? אז יש חול ויש קודש. חול זה דבר שהוא אמצעי, וקודש זה דבר שיש לו ערך מצד עצמו. דוגמה לקודש, למשל, תנו לי דוגמה לפעולת קודש.
לימוד תורה.
לימוד תורה, נכון. אתה לומד תורה, זה לא אוכל, אתה אוכל שלך כוח ללמוד תורה. לימוד תורה, אתה לומד לשם הלימוד תורה. יש מדרגה שלישית, קודש קודשים. קודש קודשים זה מופיע בכמה מקומות, הרב קוק משתמש בקוד הזה. קודש קודשים זה מדרגה כל כך גבוהה של קודש, שגם החול הופך להיות קודש. יש מצב שהאכילה עצמה מקבלת ערך. זה המדרגת הקדושה שמופיעה בספר מסילת ישרים. אז המדרגה הסופית שהאדם עושה דברים של חול, לכאורה האדם עושה דברים של פעולות טכניות, אבל יש להם ערך. מה הכוונה יש להם ערך? אתה מרגיש בזה תחושת משמעות, סיפוק ואושר כמו לימוד תורה. זה המצב האידיאלי, זה המצב השלם, זה קודש הקודשים אני מבקש. אם ניקח את זה ברמה הלאומית, גם יש מדרגת חול, חום, צבא, כלכלה, דברים שהם, אתה אומר, אם היינו יכולים אז היינו לומדים תורה כל היום. מה לעשות? חייבים להתפרנס, חייבים ביטחון, אז אנחנו לפעמים גם בין הזמנים הולכים ולומדים ומתאמנים לצבא, או אני יודע מה, עושים דברים כאלה. המצב האידיאלי הוא שקודש הקודשים, זה הרב נריה, זה כל הרעיון של מה שאנחנו קוראים ציונות דתית, תורת ארץ ישראל, הרב קוק, לא משנה, זה הכל מילים שבאים לבטא את אותו רעיון. אנחנו מגיעים למצב שלצבא יש ערך מצד עצמו. תבין, אתה לא מבטל תורה כדי לעשות צבא. הצבא יש לו משמעות. זה הרעיון של חג החנוכה. חג החנוכה, כמו שלמדתם, זה לא המכבים, הם פעלו בעולם החול, הם נלחמו בתוך, זה לא היה נס שהוא שידד את מערכות הטבע. חג החנוכה זה לא, אני יודע מה, להמשיג את זה, זה לא יציאת מצרים. יציאת מצרים היה פה ניסים, קריאת ים סוף. יש כאן איזו מציאות שעולם החול נעלם ומופיע מדרגה של קודש. בחג החנוכה, שזה חג מדרבנן, למרות שדרבנן זה פחות מדאורייתא, יצד שחביבים דברי סופרים יותר ממעינה של תורה, יצד שככל שעם ישראל הולך ומתקדם בגאולה, חג החנוכה זה 2,000 שנה אחרי, 1,500 שנה אחרי יציאת מצרים, אנחנו כבר מגיעים למצב שפועלים בתוך העולם הזה. מכבים נלחמו עם חניתות, תבינים, לא היה פה איזה משהו שירד מהשמיים, הם נלחמו, ובסופו של דבר הופיע נספח השמן, שנספח השמן הוא ביטוי, תבינים, לקודש הקודשים. שמן, בסדר, דבר שהוא חול, אבל הוא מופיע מדרגה שהיא קודש קודשים, מעל הטבע שמופיע בטבע, מציאות עליונה רוחנית שמופיעה בתוך העולם הזה. וכאן יש כאן איזו נקודה שכדאי להבין. אמר השם, אתה אמרנו נכון עד 10 ל-1, סימון הפרשה שאנחנו בעזרת השם נקרא בשבת, וזה גם הפרשה שכמעט תמיד נופלת בחנוכה, זו פרשת מקץ. פרשת מקץ דורשים קץ שם לחושך, זו פרשה שבאה לבטא את הסוף של החושך, כן, מבחינת המציאות של הפרשיות השבוע, זה הפרשה שיש את המהפך, שיוסף הצדיק הופך ונהיה משנה לארץ מצרים, ויש פה זה סוף החושך ותחילת הגאולה, וכמובן קץ שם לחושך זה חנוכה, שהאור מנצח את החושך. פרשת מקץ, מה היא מתחילה? היא מתחילה בחלום הידוע של פרעה, נכון? הוא רואה 7 פרות שמנות, 7 פרות רזות, 7 שיבולים מלאות, 7 שיבולים סטופות, והפרות הרזות בולות את הפרות השמנות, והשיבולים הסטופות בולות את השיבולים המלאות. ואז מגיע יוסף ואומר, תדע לך, זה 7 שנות סובע, ואחרי זה יהיו 7 שנות רעב. וברגע שיוסף אומר את פתרון החלום שלו, האור מתלהב, אומר, וואי, איש אשר רוח השם בו, כל הכבוד, אתה תהיה המשנה למלך מצרים. מה כל כך היה מבריק בפתרון של יוסף? הרי זה די ברור ש, נכון, אם יש 7 פרות שמנות ושל פרות הזאת, זה בא להגיד שיש דברים טובים ואחרי זה דברים רעים. חז"ל אומרים שהחרטומים, שגם ניסו לפתור את החלום של פרעה, הם אמרו לו, מה זה 7 פרות ו7 שמולים? אמרו, 7 בנות אתה מוליד, 7 בנות אתה קובר. 7 ממלכות אתה כובש, 7 ממלכות מורדות לך. בסדר, אז מה יוסף, אומרים, היה לו כאן את ההברקה? תשובה. במבט של חול וקודש, אנשים שמביטים על המציאות, במבט שהעולם החומרי והעולם הרוחני זה 2 מערכות נפרדות, אין קודש קודשים, הם אומרים דבר, תראה, בעולם הזה יש דברים טובים ויש דברים רעים, יש דברים של קודש, דברים רוחניים, ויש דברים חומריים. נכון שיש דברים טובים, נכון שיש 7 שנות סובע, נכון שיש 7 בנות שאתה מוליד, נכון שיש 7 ממלכות שאתה כובש, אבל תדע לך, בסוף החול מקזז את הקודש, הרע מקזז את הטוב. כמה שאתה מצליח, כמה שנראה לך שאתה פה בעולם הזה מביא עולם רוחני וזה, הכל בסוף ייפול. זה גישה שהמון אנשים חיים תמיד בעולם שלנו. נכון שיש אור, נכון שיש רגעים, אפשר להתעלם מזה שגם עם ישראל מנצח, אפשר להתעלם מזה שבחיים האישיים שלי יש איזה רגע שאני מתרומם בלימוד, אבל אז בסוף הכל ייגמר, הכל בסוף ייקשר. הפורענות היא יותר גדולה מהתורה, אומר יוסף הצדיק, לא הבנתם, חלום פרעה אחד, התפיסה החרטומית
היא תפיסה פירודית. דיברנו על זה במושגים בשיעורים. פירוד זה בא להגיד שהעולם הזה יש לו כוחות שונים, יש אלים שונים, התרבות היוונית. יש אל טוב, יש כוחות טובים, אבל יש גם אל רע. יש צדדים של הצלחה בחיים, ויש צדדים של כישלון. ואז, מכיוון שהעולם הזה פירודי, בגלל שהעולם הזה יש כל הזמן סכסוך בין קודש וחול, בין טוב ורע, בין העולם הזה לעולם הבא, בסוף הכאוס שולט. כאוס אל יווני, טייטן יווני. אז כאוס זה, מה זה כאוס? בלגן. בסוף הכל מתברק. זה התחושה שהרבה אנשים מרגישים שהם עומדים בחיים שלהם. אין סיכוי, אין סיכוי. לכן הם פסים, ולכן הם תמיד נמצאים בעמדה של אוקיי, הצלחנו לעבור את הקורונה, אבל עכשיו וואי וואי וואי, המדינה תתפרק עם כל הבלגנים וההפגנות. הצלחנו לעבור את ההפגנות, וואי וואי וואי, יש מלחמה בעזה. הצלחנו לעבור בעזה, כן, אבל תראה בלבנון מה הולך להיות. הצלחת לעבור בלבנון, וואי, תראה מה יהיה באיראן. סיימת את איראן, כן, המשק הולך להתמוטט. אין מה לעשות, אין, זה החיים. בסוף תמיד הכאוס מנצח, בסוף המשק פורח, יש כלכלה, כן, אבל עכשיו טורקיה תצא להילחם נגדנו, מצרים, זה לא, וגם ארצות הברית יהיה אנטישמיות, הנה, ואתה רואה, עכשיו אתה רואה, תראה, ראית מה היה באוסטרליה? תבין? עכשיו, מה מתאה בזה? כי באמת, נכון, יש שבע שיבולים שדופות, יש שבע פרות רזות, יש מצב שבנות אתה קובר, ממלכות מורדות בך, יש כישונות בחיים. אבל יוסף אומר, לא הבנת לי כלום. יוסף, שהוא אבי אבותיהם של המכבים, מנים, למרות שמבחינה המכבים זה חשמונאים, זה כהנים, זה שבט לוי, אבל עדיין מבחינת הכוח בעם ישראל, החשמונאים הם שייכים למשיח בן יוסף, לאנשים שבונים את העולם הזה. משיח בן דוד זה השלב היותר מתקדם. יוסף אומר להם, חלום פרעה אחד, העולם הזה הוא לא פירודי, העולם הזה הוא עולם אחדותי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. יש הרבה אלוהים, יש הרבה כוחות, יש הרבה ויכוחים, יש לך רגעים של כישלונות, יש גאות ויש שפל. בסוף, לאחיות אמריו, אתה תראה שאפשר לקחת את שבע שנות הסובה ולנצח את שבע שנות הרעב. זה לא נכון שהרעב מקזז את הטוב. זה לא נכון שהחושך מנצח את האור. הטוב מנצח את הרע, האור מנצח את החושך. הקודש גורם לחול להיות קודש קודשים, ואז מתברר שהחול, הרע, הכישלון, הוא מאתגר את הטוב. תבין, בגלל שיש, אנחנו יודעים שיש שבע שנות רעב, אנחנו מכינים בשבע שנות הסובה את עצמנו. אנחנו בצורה מאוד מפוקחת מתכוננים לקראת הפורענות. תבוא פורענות, תהיה מלחמה, יהיה רגעים שאתה תיכשל בחיים, יהיה רגעים שאתה תיפול, אבל מידה טובה גדולה יותר ממידת פורענות. ששומע את זה פרעה, אומר לי יוסף, אתה רוח, אתה איש אשר רוח אלוהים, על פיך אישה כל דבר. ואז קוראים ליוסף כינוי. מה הכינוי שיוסף מקבל בפרשת מקץ? צופנת פענח. אתה פענחת את הצופן של העולם הזה, ואתה תראה שיש קץ לימי הרעה. טוב, נשאיר עכשיו. מה עוד צור ישועתי? חשוף זרוע קודשך, קרב קץ הישוע. ברור, אתם יודעים כמה צרות עם ישראל עבר, זה מה שתמיד השיר הזה, מה הוא צור, אתם יודעים, הוא התחבר בזמן הגלות, מביא שם את כל הצרות שעם ישראל עבר, והסוף שם זה היה חובר בימי הביניים, שהיה מסע צלב, מסעי צלב לקראת עם ישראל, כאילו לכבוש את ארץ ישראל, הנוצרים רצו לכבוש למוסלמים, אבל בדרך מסעי הצלב הרגו את כל היהודים, והיה פרעות אנטישמיות, ומי שאז הוביל את מסע הצלב בזמן שחיברו את מאו צור, זה היה איזה מלך גרמני, קראו לו פרידריך ברברוסה. הוא היה ג'ינג'י, הוא היה כזה אדם אלים כזה גם מאוד. אז מזה המילים, דחה, ככה זה מסתיים השיר מאו צור, דחה אדמון בצל צלמון, תדחה את האדום הזקן שנמצא בצל הצלם הנוצרי, כן? הקם לנו רואים שיבה. וזה מה שקרה. מורים, חשוף זרוע קודשך, יש קצם לחושך, בחיים עם רב, המכבים מנצחים, אנחנו מנצחים, האופטימיות מנצחת, הטוב מנצח, האור מנצח את החושך, ובסוף מגיעים לקודש הקודשים, מדליקים נרות וחצרות קודשך, והחול מתקדש בעצמו, בעזרת השם שנזכה כולנו. תראו כמה דברי תורה הכנסתי לכם פה, אתם יש לכם עכשיו לכל המסיבות בבית, בסדר? סגרתי לכם גם את הפינה של החשמונאים, גם את הפינה של פרשת השבוע, גם את הרב מריה, בסדר? תעשו להם את הקטע הזה, מה היה ביוטט כסלב, כולם יגידו חג הגאולה של בעל התניה, תגיד להם לא, מה, לא, מה, לא מכיר דבר כזה, היה פטירה של הרב נריה, הנה, זה יהפוך אתכם גם לכאלה מקוריים משעשעים, וכולם גידו וואי איזה מצחיק הילד הזה. עד כאן חברים, שיהיה חנוכה שמח, מחילה שאני לא יהיה מחר, אני אהיה בעילת, אבל אני אחשוב עליכם.